רדיו קסם 106 FM.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
When we took the holiday with all our friends, it was a time to relax and let you wear it behind. Exchanging 7 weeks for something grounds my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of a bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school.
G's running up and down and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike, G rock the house and you know what I'm saying. Now when he's on a mic there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday.
Put your arms in the air, let me hear you say. We
gonna ring a rang a dong for a holiday. Oh, yeah, what's the...
אתה מדבר,
צהריים טובים.
אתה חזרת מהולידיי.
כן, טוב, אז מה, יום שלישי כבר הגיע ככה?
אתה פתחת לי מיקרופון? כי אני לא שומע את עצמי פה בכלל בכלל.
עבוד עם פה, כן, זה בסדר.
עכשיו אני שומע משהו.
אתה בשידור.
יפה.
שלום לך אהרון, שלום לאמירה.
שלום משה.
שלום.
ושלום לדותן, ושלום לאורח שלנו, יוחאי חי, עורך דין. אנחנו לא נדבר רק על דברים משפטיים פה.
לא, יש לו דברים מיוחדים. אני חושב שהוא רק עורך דין. אחר כך נתברר שיש לו כל כך הרבה דברים מאחוריו, שהוא הסתיר מאיתנו ככה.
הוא לא הסתיר, אני סיפרתי לך בדיוק, בדיעבד, הכל בסדר. אנחנו ברקע שומעים...
אלף לילה ולילה, מה שהוא יכול לעשות.
נו, אנחנו לא נשמע ממנו הרבה. אנחנו שומעים על הרקע ככה את הולידיי ראפ, כי זה מתאים, הולידיי ראפ, חזרת מהולידיי, הכל כיף. MC Maker, למה אנחנו שומעים את זה? כי זה מתוך תקליט אוסף שנקרא קולוסיום בלק אנד ווייט, שיצא מתישהו באמצע שנות ה-80. ומי ערך אותו? אמיר כהן ויוחאי חי. כן, כי בעבר האפל של עורך הדין הזה, הוא היה איש פרומו ואיש רפרטואר בפונוקול, אחר כך בהליקון. אז אנחנו נדבר גם על התקופה ההיא, אנחנו גם נשמע דברים שיוחאי ערך, תקליטים, הבאתי פה כמה, יוחאי הביא איתו כמה, ועוד משהו די נדיר, כמה דברים די נדירים שאנחנו נשמע בהמשך. אז אנחנו נתחיל...
נתחיל לרקוד אולי קודם?
אתה תרקוד, אני אדבר, נעשה חלוקת עבודה. נתחיל בשאלה, יוחאי, כשאני הכרתי אותך ב... בפונוקול, לפני 34-35 שנה, כבר אז אתה למדת משפטים, נכון?
אחרי זה בדיוק התחלתי.
אחרי זה.
כן.
וכשהתחלת ללמוד משפטים, אתה ידעת שהכיוון שלך הולך להיות משהו שקשור גם למוזיקה ולכל מה ש... ולבידור ולצד העסקי של התעשייה?
לגמרי, לא הייתה לי שום סיבה לצאת ללמודי משפטים.
באת עם חלק כבר מוזיקלי לפני זה בטח.
כן, אני ניגנתי, ועדיין מנגן.
מה ניגנת?
גיטרה, ולמדתי ג'אז בלונדון. וכשחזרתי לארץ, גם עשיתי קורס סאונד, הייתי סאונדמן, בקורס הראשון של יואב גרה, ואני זוכר שהפרויקט הראשון שעשיתי כעוזר טכנאי בחינם, זה עבדתי על התקליט הראשון של משינה. באולפני דיבי ההיסטוריים בשדרות רוטשילד. וזהו, והיציאה שלי ללימודי משפטים זה היה משום שהבנתי שבפונוקול, זה היה אז בפונוקול,
אין לך מה...
כאילו, תקרת הזכוכית היא ברורה.
כי זאת חברה משפחתית, צריך
לומר. כן, כן.
כן, ואז עברתי להליקון, ובהליקון הבנתי שיש גבול לידע של חברות התקליטים, והיו כמה עסקאות שאני הבאתי, טלנטים שאני הבאתי, שהחברות פשוט לא ידעו איך לאכול את הקשר איתם, וזה התפרק. ואז החלטתי שאני רוצה להבין גם הצד העסקי, משפטי. ואז החלטתי שאני יוצא ללמוד משפטים, בדגש על תעשיית המוזיקה, זכויות יוצרים וכו'.
ושם באמת למדת את השילוב הזה של המשפטים עם כל התחום המוזיקלי, זאת אומרת שקשור לזה?
בידור.
או שזה התמחות שעשית כבר בארץ?
לא, אני עסקתי במוזיקה, גם בהפקות, גם בנגינה וגם באדמיניסטרציה, לפני שיצאתי ללימודי משפטים, כך שכשלמדתי את כל התחום של הזכויות יוצרים בתעשיית המוזיקה, זה היה מוכר לי מידע אישי, כלומר...
ברור.
אני חושב שאחרי שנתנו להולידיי רפ ככה להתנגן ברקע, אז הגיע הזמן לשמוע דברים שיוחאי יביא. אז מה אתה רוצה שנתחיל בחלק שלך, בעריכה המוזיקלית שלך?
אוקיי.
תראה, האמת היא שכשהתקשרת אליי והזמנת אותי בדיבותך לתוכנית, אז חשבתי באמת איזה מה להביא. עכשיו, אני רואה שאתה הבאת בעצמך דברים שיש לי בבית, אבל בגלל שיש הרבה לא הבאתי אותם. אז ככה, יש פה שני דברים, בין האוספים שאני הבאתי ועשיתי אז, יש את שומעים 60-60 שעשיתי בזמנו עם דני קרפל, זיכרונו לברכה, אדם מקסים, שעבדתי איתו על כמה וכמה אוספים, ויש פה את לחישות מודרניות, והכל בווינילים, וזה...
אנחנו
זה
במעדן כל... ויניל.
זה הכל נוסלגי, גם השמות, שומעים 60-60 וגם לחישות מודרניות, הכל כזה ארכאי, הכל כזה שייך לשנות ה-80, היום הדור החדש לא מתחבר.
זה לא... עידן התמימות והמלט, מה שנקרא.
כן, לגמרי. ואז פשוט נכנסתי לאופן, וקודם כל יש את תהליך האיסוף והעריכה והזמנים, ואחר כך נכנס לאופן וחותך, ובזמנו אנחנו חתכנו עם סכין.
כן.
עם סכין גילוח, כן, נכון, כן, נכון. את הסרטים. אז זהו, אין לי טרק מיוחד, ספציפי, אני משאיר לכם...
בוא נתחיל בלבחור אלבום, בין שניהם, נתחיל אחד.
אוקיי, בשביל זה אני צריך את המשקפיים. אז באמת, יש פה... אני חושב שה-Fine Young Cannibals, Funny Our Love Is, זה אחד מהשירים שאהבתי לשמוע.
נלך על זה?
למה לא?
או לחילופין, Double the Captain of a Heart, שיש לי עליו סיפור דווקא מאוד נחמד. איך שקיבלתי את הסינגל, כאילו את התקליט, אז לא היו סינגלים, קיבלתי את זה בתקליט שחור, רצתי לגימל.
מה, בלק לייבל קיבלת אותו?
כן.
ווייט לייבל, זאת אומרת.
ווייט לייבל. רצתי לגימל בירושלים, נכנסתי לאולפן של אבי אתגר, ואמרתי לאבי, אבי תשמע, אתה חייב לנגן את הדבר הזה, זה מדהים. זה היה הפעולת השיווק הראשונה, היחץ הראשון שלי. והגעתי אליו, הוא שם את זה, היו שם שני תקליט, שני
ויני, פטיפונים.
שני פטיפונים, הוא שם, הוא שיב, הוא אומר, וואו, זה נדע, מי אלה? ואני בזמן הזה ממש לא ידעתי לספר לו הרבה.
מה אתה חכה, אני אבדוק.
אז הוא אמר, אוקיי, אתה יודע מה, בכל מקרה, זה אחלה שיר, הוא שם את זה, זה היה פעם ראשונה שזה נוגן בישראל, ועוד לפני אירופה, כי זה ממש בא בווייט לייבל, ואני יוצא למכונית, ואני מקשיב לזה, ופשוט... תענוג, נמרחתי, לשמוע פעם ראשונה מוזיקה
שאתה... משהו שאתה הבאת.
עכשיו, בזמנו, מערכות היחסים בין תחנות הרדיו לבין אנשי המוזיקה, היו הרבה 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 יותר מזמינות מאשר היום. הייתה לך דלת...
כי זה היה המקור להספקת הקליטים, זה ולנסות להשיג מחוץ לארץ בדרכים לא דרכים.
נכון.
כי לא, אף אחד לא הוריד מהאינטרנט.
ראה ערך טוני פיין.
טוני פיין, הוא היה אבא שלו יושב שם, והוא היה שולח לו, אני יודע, כי עבדתי איתם, אז אני יודע בדיוק איך היה התהליך, איך הוא התחיל בכלל.
נכון.
פשוט הוא בא והציע את עצמו, הוא אמר, תראו, אני הייתי די-ג'יי בבריטניה, ואבא שלי יושב שם, אני מקבל את זה, והוא בא עם ארגזים כאלה של... של תקליטים, של תקליטונים, וכן. אז
רק צריך לנקות את זה.
אנחנו, כן,
בצורה מספר 4.
נבריש את זה הברש היטב, כמו שאומרים. וואלה, אנחנו כאן מטפלים בתקליטים ומפנקים אותם, כמו שלא מפנקים אותי בבית. כן, הברשה יפה מאוד. משה מתמחה בזה, לגלגל את התקליט בצורה רביעית.
אני שומר עליהם כל כך, אני כמעט ולא מנגן אותם, למרות שיש לי פטיפון מעולה בבית. זה חתיכת ערך נוסלגי, אתה יודע, יש לזה... ועוד לא הגענו ליהלומים האמיתיים שהבאתי.
אנחנו נגיע, אנחנו נגיע. אז, Captain of Her Heart.
הנה הוא, מגיע.
I wanna wake up with you.
תשמעו, הקפטן הפליג למקום אחר בכלל, זה I want to wake up with you, שזה נחמד, אבל מה, אנחנו רוצים את הקפטן. אני מאשים אותך דרך אגב.
הקפטן לא פה.
צד שני.
אז את מי אתה רוצה שאני אשים? אני אשים אותך. אתה ליד הפטפון.
צד שני, אותה רצועה, ארבע.
לא, זה soft call.
סוף צל.
לא, מה אתה רואה שם? אז רגע, אז סייד איי, טרק אחרון, סליחה, טעות שלי. באותו צעד שהיית מקודם, רק טרק אחרון. רצועה אחרונה, כמו שאמרו פעם.
ובינתיים אנחנו נספר לכם מה הולך כאן באולפן, מה שהולך כאן באולפן, זה שבעצם שום דבר, אנחנו מנסים להגיע לרצועה הנכונה, בסוף נגיע לזה.
אבל זה שחזור אותנטי לחלוטין של תקופת הווינילים, שים לב.
כן. זה מגיע, אני מקווה שזה הצד הנכון והדבר הנכון.
אנחנו מיד נדע, ואני מעמיד את עצמי בפינה שאני קפץ לי, אמרתי קפטן אוף אור הארט. לא, זה היה משהו אחר. עכשיו זה כן.
עכשיו זה. הנה, אז הנה, הגענו.
It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. She couldn't wait another day for the captain of the heart. Thank you.
the day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart.
כן.
טוב, ואחרי ששמענו, נרגענו, שתינו משהו קר, אנחנו באותו כיוון, רק שבניגוד לקפטן אוף דה אוף הארט ודאבל, שזה היה פחות או יותר הרכב של להיט אחד, אז ההרכב הבא היו קצת יותר להיטים, זה Level 42, הרכב בריטי מצוין, וליוחאי יש קשר אישי מעניין ללהקה, שאנחנו מיד נשמע אותה. דרך אגב, הרכשים שאתם שומעים, זו הוכחה שאנחנו מתעסקים כאן עם וינילים.
מוציאים.
התקליט נכנס לתוך אריזת הניילון, שנכנסת לתוך אריזת הקרטון, הכל בסדר, חברים. זה הכל ויניל. אז, Level 42, בוא תספר על התקליט הזה שנקרא The Early Tapes.
אוקיי, אז אני בשנת 82, אחרי הצבא, עברתי לגור בלונדון עם הבת זוג שלי, ולמדתי שם, עבדתי גם כאיש ביטחון באלעל, וגם למדתי שם מוזיקה, ושם נחשפתי לראשונה ל-Level 42. עכשיו, אני מאוד אוהב ג'אז ומאוד אוהב פאנק ומוזיקה שחורה, ו-Level 42 בזמנו היו, הם נקראו, הם היו שייכים לז'אנר שנקרא Blue Eye Soul. כלומר, אשכנזים שמנגנים פאנק. זה הרעיון. ומאוד מאוד אהבתי את זה. וכך יצא שאחרי שנתיים או שלוש חזרתי לארץ והתחלתי לעבוד בפונוקול, ופתאום אני רואה שברפרטואר הגדול של פוליגרם אינטרנשיונל יש גם את Level 42. אף אחד לא הכיר אותם בזמנו בארץ. ואני החלטתי שאני רוצה להכיר אותם לקהל הישראלי. ואז עשיתי שני דברים. א', הבאתי כל מיני, תודה רבה. הבאתי כל מיני תקליטים, ויש לי עוד תקליט שהוא דאבל אלבום בהופעה חיה שלהם, ויחד עם דני קרפל בגלי צהל עשינו שעתיים במוצאי שבת של כל המוזיקה של Level 42, שהיא שילוב של פאנק וג'אז ודברים.
אתם מה, חשפתם דברים... אותה לקהל? הם עדיין לא היו מוכרים לארץ?
הם לא היו מוכרים לארץ. בארץ, ולאחר מכן הגיע הלהיט הגדול שלהם, של...
Lessons in Love.
Lessons in Love, שזה תקופת ההתמסחרות שלהם, אבל עד אז אף אחד לא הכיר אותם. והארלי טייפס הזה, דרך אגב, אז זהו, אז לאחר הספיישל הגדול, של Level 42 עם דני קרפל, גם הבאנו אותם לארץ, שזמנו את ההבאה שלהם לארץ, והם באו לקונצרטים בארץ, ואני הייתי שם עם... מאוד מיודד עם כל חברי הלהקה וכו', ואני זוכר שהקלידן, שכבר שכחתי איך קוראים.
מרקינג? לא, מרקינג היה
הבסיסט. מרקינג היה הבסיסט. הקלידן, אנדי משהו, הוא נדלק על החברה שלי שהייתה. היום היא כבר לא בין החיים לצערי הרב, והייתה זמרת נפלאה, והוא נדלק עליה, והוא שאל, הוא ביקש את רשותי להעביר איתה את הלילה. עכשיו, להעביר איתה את הלילה זה לא שלא נחשוב במחשבות אסורות, הוא פשוט, היא נגנה פסנתר גם, והייתה זמרת נפלאה, והוא נגן פסנתר, והם העבירו את כל הלילה בלנגן פסנתר אצלה...
ג'ם סשן.
אצלה בדירה, כן. מהסיפור הזה גם יצא סיפור אהבה, די גדול, היא לא הייתה ממש חברה שלי, היינו בהתחלה, זה לא היה אכפת לי כזה להיפרד, אבל זה סיפור האישי שלי שקשור ב-Level 42. מה שיש פה, זה תקליט ויניל, שוב, של Level 42, The Early Tapes, ויש פה שיר אהבה מדהים, Love Meeting Love,
שמתחבר לסיפור שסיפרת
לגמרי, נכון, זה היה פיסוס גדול. תחנות הרדיו פשוט פיססו אותו. לא ממש נתנו לו, וכשאתם תשמעו, אתם תבינו גם למה.
Level 42.
התחלה כבר אומרת הכל.
זה מזכיר קצת התחלה את Nightbirds של שק עתק.
כן. יש פה קטעים שאני חושב שישמשו זכירות לאיזה משהו. הקטע של הפסנתר בהתחלה, על הפרזות האלה, נדמה לי שמשו.
אגב, הפרזות האלה הן פרזות שמאוד בתקופה הזאת, כל הפיוז'ן, כל הג'אז פיוז'ן, הם נורא לקחו את זה, הקרוסיידרס, שק עתק, כל החבר'ה האלה הם יסתובבו באותם סביבות.
כן.
Thank you. היכנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
זהו, אז כנסו עכשיו, אנחנו נכנסים עכשיו.
עכשיו, יוחאי, סלח לי, אנחנו גונבים ממנו כמה דקות קטנות, כי הערב יש...
מה הפתעה? מה הפתעה?
לא הפתעה, אבל יש הערב אירוע חשוב מאוד, יש הופעה של סלאש.
נכון.
בביתן אחד.
כן, נכון, נכון.
ארוחה אקספו עם מיילס קנדי and the conspirators.
כן.
אז בואו נפנק את המאזינים שלנו בשיר אולי המפורסם ביותר של הלהקה, הק... קודמת של סלאש, כמובן Guns N' Roses, עם אותו הרכב שמלווה אותו כאן בארץ, כאמור מיילס קנדי and the conspirators. מיילס קנדי הוא הזמר של Alter Bridges, ה-conspirators זה הלהקה שמלווה את סלאש, וזה הוקלט ברוקסי ב-LA ב-2014, ואנחנו נשמע עכשיו live את Sweet Child of Mine, וזה הריף גיטרה שגם מתוך שינה גיטריסטים צעירים יכולים
לנגנים אותו. כן.
אבל אין ברירה, מה לעשות, אין ברירה, יש לנו...
אתה שומע, אתה מרגיש את הקצב, את העוצמה, ככה. כן.
סלאש עיון.
כן.
כן. טוב, אנחנו חוזרים לאורח שלנו, ליוחאי חי באולפן.
נו, ולא הכנו שום דבר על התקליטים, על הפלטפורמים לא הכנו כלום.
תראה, יש לנו כאן המון המון תקליטים, תכף נחליט מה אנחנו שומעים.
טוב.
אבל לפני שנחליט מה אנחנו שומעים, בואו נדבר קצת על הנושא של, שאתה מתמחה בו, שזה זכויות יוצרים, שזה ייצוג אומנים, שזה כל מה שקשור לצד הליגלי, ליגליסטי, חוקי, של תעשיית המוזיקה והבידור בכלל.
כן, ולא רק אגב.
ממה מתחילים הבעיות?
לא, נתחיל דווקא עם הדברים הטובים, כי היום אפשר לדבר על זה המון, אפשר לדבר על זה שעות הלוגי שעות, זה גם, יש לזה המון 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 נושאים והמון צדדים, אבל אם מדברים על אומנים ועל קידום של קריירה של אומנים בעולם של זכויות יוצרים, עולם, תעשיית המוזיקה זה, הקומודיטי של תעשיית המוזיקה זה זכויות. כלומר, הנכסים שאיתם סוחרים הם זכויות יוצרים. ולרוב מוזיקאים, אומנים הם די בורים, אפשר להגיד, בכל מה שקשור לזכויות שלהם. יכולים להיות אומנים ענקיים, יוצאים בתי ספר.
בוא נפרק את זה. בוא ניקח שיר, לא משנה, שיר, ותתחיל לפרק את זה ותגיד לי איך קשת הזכויות מתחלקת בשיר הזה.
אוקיי. אז בכל ויניל כזה שאנחנו מנגנים כעת, יש בעצם מערך זכויות מרובע, אפשר להגיד. קודם כל, יש
כותב, את... כותב, מלחין...
יש את מי שכתב את המילים, זה התמלילן.
כן.
עכשיו, המילים צריכות לברוש מנגינה, אז יש מי שכותב את המנגינה.
שפעמים הוא אותו אדם.
אני מדבר עכשיו על ה-old school, על איך שהיה פעם. היום יש דברים מאוד מתקדמים, אתה יודע, בוב דילן בשנות תחילת שנות ה-60, הוא היה הסינגר סונגרייטר הראשון שהוא בעצם עשה הכל. הוא גם כתב, גם הלחין, גם פיק, גם ביצע, הכל, גם ניגן. אבל בזמנו, תעשיית המוזיקה המסורתית בנויה מחלוקת תפקידים נורא ברורה. יש את מי שמלחין, יש את מי שכותב את המילים. ברגע שהמילה נפגשת עם הלחן, יש שיר. עכשיו צריך להקליט את השיר, ומישהו צריך לבצע.
בכל מקטע יש למישהו זכויות.
עכשיו, במקטע הראשון, התמליל, זה יצירה על פי דין, זה יצירה ספרותית, אוקיי? כי זה מילים. עכשיו, כשהיצירה הספרותית הזאת, כדי להפוך לשיר, צריכה לפגוש מנגינה, המנגינה היא יצירה מוזיקלית. אז בעצם שיר זה יצירה שלישית שכוללת בתוכה את שתי הזכויות האלה, יצירה מוזיקלית ויצירה ספרותית. הזכויות האלה, כדי להגן עליהם, בדרך כלל מה שעושים פה בארץ, כולם מכירים, יש את אקום. כל יוצר הולך, רץ ונרשם באקום על מנת להגן על הזכויות יוצרים שלו. בקומפוזיציה ובמלל.
רגע, יש פה שרת עוד מישהו.
לא, רגע.
לא, לא, אנחנו מתחילים צעד צעד. אנחנו הולכים צעד צעד בכיוון הזה. אנחנו מחלקים את היצירה ובודקים מי מקבל מה בכל שלב.
אז במרכיב הראשון והבסיסי הזה של החומרי גלם שמייצרים בעצם את היצירה המוזיקלית, אז יש שם מערך של זכויות, זה נכס, זה קניין רוחני לכל דבר. לאף אחד על פי דין אין זכות גישה טבעית לחומרי גלם האלה, אלא אם כן היוצר נתן את הסכמתו. ומבלי להיכנס ליותר מדי, כי זה מאוד מסובך, הזכות להשמיע ולשדר את השיר, את היצירה המוזיקלית, היוצר מעביר במסגרת החברות שלו באקום. אקום דואג להעניק רישיונות שהם נקראים בלנקט לייסנס, רישיונות צמיחה, לכל תחנות הרדיו, לטלוויזיה, למועדונים, למסעדות וכו' וכו'. ואז הכסף שהוא גובה, באקסטרפולציה לאחור של מספר השמות וכו', עובר ליוצרים. זה ברמה של הזכויות יוצרים בקומפוזיציה ובמלל.
אבל עכשיו יש לנו את ההפצה שלו, יש לנו את התקליט. אז היה תקליט, עכשיו זה דיסק, עכשיו זה אמצעים אחרים, דיגיטליים.
כן, אבל לפני זה יש גם את הזמר, מה חלקו של הזמר בכל הסיפור הזה, כמה הוא מקבל.
אוקיי, אז אתה ישר הולך לכסף, אבל רגע, אנחנו בזכויות.
בזכויות, אוקיי.
אז ברגע שיש שיר, הרי מישהו גם צריך לשיר את המילים האלה, אז מביאים מבצע, והמבצע הזה נכנס לאולפן הקלטות, ושם מקליטים את התקליט. עכשיו, מה שאנחנו קוראים תקליט, זה בעצם סרט הקלטה, זה המאסטר רקורדינג. בשלב הזה נוצרות עוד שתי זכויות. זכות אחת של המפיק של התקליט בהקלטה המוזיקלית, שזה זכות יוצרים שהיא נפרדת מזכות היוצרים ביצירה.
שנייה. המפיק לצורך העניין הוא חברת התקליטים.
כן.
חברת התקליטים, מי שמימן את ההקלטה.
כן.
והזכויות על הסרט, על המאסטר, שייכות, אלא אם כן נקבע אחרת בחוזה, לחברת התקליטים.
תכלס זה פיקציה. זה פיקציה משום שאם כבר מדברים ברמה של זכויות יוצרים, כלומר, סוג של יצירה, אז בעצם מי שצריך לקבל את הזכויות יוצרים במאסטר, זה דווקא המפיק המוזיקלי והטכנאי. אבל, כיוון שבקונסטרוקציות משפטיות כאלה ואחרות, הטכנאי והמפיק המוזיקלי מקבל כסף עבור העבודה שלו, והוא מקבל את זה מחברת התקליטים, אז החוק יצר איזה גרסה מלאכותית כזאת של העברה של הזכויות ממי שמבצע את זה בפועל אל חברת התקליטים. היום בעידן של האינדיפנדנט, שכל אחד יש לו בית אופן הקלטות, וכולם מגיעים למאסטר רקורדינגס ללא שום מאמץ, וללא תלות בחברות תקליטים, אז כל יוצר שיש לו בית אופן הקלטות והוא מקליט, אז הוא גם נחשב לצורך העניין מפיק. אז אדם כזה הוא גם היוצר, הוא גם הבעלים של זכות היוצרים ביצירה, בקומפוזיציה, ובהקלטה המוזיקלית. עכשיו, לפעמים הוא גם המבצע, אז גם חוק זכויות מבצעים חל עליו, ומגן על הביצוע שלו, על השירה.
כן.
בואו ננסה לפשט את זה, ולהריץ את זה טיפה. מתוך ההוגה הגדולה הזאת, היום, לעומת 35 שנה ותקופת הויניל, מי מקבל את הנתח הכי גדול בהוגה?
תראה, כמותית, זה ברור שגופים כמו אקום ואקומים בעולם, הם אלו
שהם מקבלים את זה בתור נאמן, לא בתור...
כן, כן, אבל מבחינת הגבייה השנתית, הם מגיעים ל... בארץ זה מגיע למאות מיליוני שקלים בשנה, ובחוץ לארץ זה באותם מאות, אבל בדולרים וביורוים, וזה תעשייה שמגלגלת מיליארדים בשנה, אוקיי? הערכה ממש זהירה מדברת על בסביבות חצי מיליארד גבייה, 500 מיליארד דולר גבייה של תמלוגים בתאגידים האלה, רק סוגי אקום למדינים בעולם.
חצי טריליון.
כן. אני זוכר שבזמנו, כשהיו פה סטודנטים, זה היה בזפק, לא סטודנט, גם כל מיני, מי שבא לבקר, ותמיד הייתי מתעדכן ככה, מה בעצם השירים הכי נפוצים בעולם, וכמה שם, מי מקבל את זה? ואז פתאום הייתי אומר לרבותיי, מי מקבל הכי הרבה כסף בזה? אמרו לי, הם התחילו לשמוע, אומרים, הביטלס, להקה שכבר לא קיימת כבר הרבה שנים, הייתה מקבל כל שנה איזה 600 מיליון, משהו, זה מדהים.
תשמע, כל הסיפור, כל המספרים האלה עשו לנו חשק למוזיקה, אז מה אנחנו רוצים לשמוע?
כן, זה מתוך תקליט אוסף שעשינו גם בשנות ה-80, אני ערכתי ו... פקתי אותו, יש שם רצועה מספר 2, Funny and Cannibals, Funny Our Lovies.
סייד בי.
זה היה להיט ענק בישראל, אתם בטח זוכרים.
כן.
וזה יהיה נחמד לזוכר.
וזה גם יצא בפונוקול, ויוחאי חי ערך. האוסף נקרא לחישות מודרניות, ואנחנו נשמע את Funny and Cannibals.
חבל שהמאזינים לא יכולים לראות.
לא זה?
לא.
זה הקומיונט, לא?
אבל זה היה פיין.
שנייה. לא, לא, זה הסוף, אתה בסוף של הקומיונט, ותכף יגיע פיין יאנג קניבלס, ותראו, אתם צריכים הוכחה נוספת שיש לנו פה וינילים.
רציתי להכניס זה כבר. הנה, זה.
To places we used to go, I still see people we used to know, friends that ask me where is she now, I have to tell them we're over now. When I first you left, surely die, I couldn't see her future without you by my side. We're not together, but I'm still alive. I'd rather not see you for a very long time. Funny how love is, funny how love is, funny how love is. I don't want your magazines, I don't want your clothes,
take them from my house. Let me be alone. Never try to catch me and call me on the phone. Don't say.
לא, הם מבינים שיש כל כך הרבה דברים בעניינים האלה שלך לספר, אז מרון, מה רצית לשאול? כי אתה הקדמת בשאלה, נו.
טוב, מה אנחנו אוהבים בסך הכל? רכילות, אבל רכילות עסקית, משהו טוב, משהו טוב.
לא, קודם כל שאלה אחת ראשונה, זה רכילות עסקית.
אותי?
מי היום, בשנים האלה, מקבל הכי הרבה כסף בעולם, מבחינת אקו? עוד פעם ביטלס או...
אני מעריך טיילור סוויפט, אבל אולי אני טועה.
אי אפשר להשוות. הביטלס, מייקל ג'קסון, הכוכבים הגדולים.
הכוכבים הגדולים.
לגמרי. אי אפשר להשוות את גודל הקטלוג.
זה ברור.
טיילור סוויפט עם כל הכבוד.
כן. טוב, עכשיו...
אוקיי, אז אתה חייב לנו סיפורים מאחורי הקלעים קצת, על דברים מעניינים שקורים בעולם הנפלא הזה שנקרא זכויות יוצרים, ובכלל, אתה יודע, ההוא לא אוהב את זה, את הגרסה של ההוא, ו...
אוקיי, אז אני יכול לספר משהו משנת 98, די אקטואלי. דנה אינטרנשיונל, לקראת היציאה של דנה אינטרנשיונל לאירוויזיון בבירמינגהם, היא ביקשה ממני לייצג אותה. ואנחנו התחלנו לעבוד 5 חודשים לפני, על למפות את כל החברות התקליטים באירופה, ולעניין אותם בשיר הזה שהיה לנו וכו' וכו', לקראת האירוויזיון. ואני ידעתי שלקראת ה... יש פתגם בתעשייה שאומר, where there's a hit, there's a hit. איפה שיש לה hit...
יש צו מניעה.
יש צו מניעה. וכדי שאנחנו נמנע מצו מניעה, מיפיתי את הקשרים שהיו לדני אינטרנשיונל עם גורמים מסוימים בישראל, ובאמת יצא שהיה היו שתי חברות שהיו להם יחסים משפטיים עם דנה לפני היציאה לאירוויזיון, ואני נפגשתי איתם ועשינו הסכם, חתמנו על הסכם שהדבר המוביל בו זה סוג של תקליט אוסף שאנחנו עושה של כל הדברים הכי חמים של דנה שיצאו עד אז, הם יקבלו את הזכות לשווק ולהפיץ, והם משחררים את דנה ולא תהיה להם שום בעיה לאחר האירוויזיון. ואני חשבתי על זה שאם אנחנו יוצאים לאירוויזיון ואנחנו זוכים, ויש את העניין הזה של whether the hit or the hit, אז כדאי מאוד לנקות את השולחן.
בדיוק.
זה מה שאני חשבתי שעשיתי. ויצאנו לבירמינגהם, חתמנו להסכם, יצאנו לבירמינגהם, ואנחנו בלילה של האירוויזיון, אנחנו זוכים ודגלים וכו', ואז אני מקבל טלפון, חוזר למלון ומקבל טלפון, לא יודע איך הם ידעו, אבל פול ברגר בזמנו שהיה נשיא של...
CBS.
של סוני.
אחרי שהוא היה ב-CBS בארץ, כן, הוא היה בסוני, בסוני UK, כן.
ואז הוא הזמין אותי אליו למשרד, למחרת כבר הייתי אצלו במשרד, וניהלנו מסע ומתן, על השולחן היו 2.5 מיליון פאונד. כלומר, הסכם לחמישה תקליטים, פלוס, וכל תקליט 500,000 פאונד מקדמה. וחבילה של 50 עמודים של הסכם, שאני צריך עכשיו לעבוד עליו. כי זה סוני, זה לא, זה קריירה. ואז אני יושב במלון, ואני כל הזמן מעריך את השהות שלי במלון שם כדי להספיק, וכל יום אני חוזר עם הערות שלי למחלקה המשפטית, ואנחנו עושים תהליך מאוד כזה ארוך ומייגע. ואני שם לב שבבוקר כשאני קם לקפה של בית המלון כזה, ואני עובר על הרשימות שלי וזה, אני רואה שם בחור שבפעם הראשונה אני לא כל כך שמתי לב אליו, אבל לאחר מכן, ככל שחלפו הימים, ראיתי שהוא מאוד בולט בהסתובבות שלו סביבי. הוא הסתובב יותר מדי סביבי. ועד שיום אחד אני חוזר מארוחת בוקר הזאת, והולך חזרה לחדר שלי, אני רואה מתחת לדלת שלי חבילה של ניירות פאקס. אם אתם זוכרים בזמנו את הפאקס סיכות שהיה.
כן, כן, כן.
אז היה כזה דף מאוד מאוד ארוך שמגולגל. ואני פותח את הזה, ואני רואה החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד עורך דין יוחאי חי, נגדי באופן אישי, כן. שאוסר עליי לנהל מסע ומתן עם סוני על דנה אינטרנשיונל.
מי הגיש את צו המניעה הזה?
חברת התקליטים, אליקון. וזה היה מאוד מצחיק, כי אני ואליקון היינו ביחסים נדרים. הרי אני עבדתי שם וניהלתי את... הייתי לבל מנזר של A&M בזמנו, וירג'ין רקורדס בזמנו. ובאליקון כנראה לא הבינו את ההסכם שהם חתמו עליו. ואיפה שיש להיט, יש צו מניעה. והנה, חטפתי צו מניעה. אז כמובן שברגע שחברת התקליטים, סוני, גם כן קיבלה העתק מצב המניעה הזה, הם פשוט הרימו ידיים ואמרו, לא רוצים להתעסק עם האות פוטטו הזה, לא, אין לנו סיבה. ואז חזרנו לארץ, ונאלצנו להתמודד בבית משפט. אני, כיוון שאני הייתי עדיין בלונדון, לקחנו, וזה צו מניעה, וצריך להגיב וכו', לקחנו עורך דין אחר, שהיה עורך דין שמקורב לאבא של שי קרם, שהוא היה המנהל של דן אינטרנשיונל, והם הלכו לשם, ובסופו של תהליך, בית המשפט זרק אותם מכל המדרגות. בית המשפט אמר להם שהוא לא מבין למה הם בכלל הגיעו. ההסכם נורא נורא ברור, ההסכם שאנחנו חתמנו לפני שיצאנו לבירמינגהם, הם שילמו הוצאות משפט, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. כי הנזק כבר נעשה.
כן.
סוני כבר אמרו, אנחנו לא רוצים להתעסק עם הדבר הזה. מה גם שיש פול ברגר, מכיר את החבר'ה מישראל, ומעבר לעניין המשפטי, הליגלי, יש עוד אינטרסים. אז זה סיפור אחד, כאילו. יש עוד הרבה 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 סיפורים.
נשמע מוזיקה, איזה תקליט נציע עכשיו?
אוקיי, אז אני...
אנחנו מתקרבים, יש לנו עוד כמה, 7 דקות בערך?
כן, אפילו פחות אפילו.
טוב, ברור לכולנו שיוחאי יחזור אלינו... יחזור אלינו לספיישל נוסף של סיפורים מאחורי הקלעים, לא? הוא רק התחיל.
בקושי הרגשנו
אותו. אבל אנחנו לא נעכב אותו פה, הוא צריך לנסוע...
כבר נעלם לנו.
הוא צריך לנסוע לרוטרדם, אין לנו מה לעשות.
כן, אז זהו, אז יש פה, ביקשת שאני אביא משהו מיוחד, אז הבאתי.
כן. בוא נתאר מה אנחנו רואים כאן.
זה באמת משהו מיוחד מאוד.
אנחנו רואים קופסה...
איזה קופסה גדולה.
מהודרת של וינילים. יש בה כמה?
2, 4, 6, 8, 10.
יש בו
10 תקליטים.
10 תקליטים. זה יצא, זה נקרא 150 Motown Hits of Gold. וזה יצא לכבוד איזשהו יובל למוטאון, אני חושב. זה אוסף מרשים במיוחד, ועכשיו שאני חושב על זה, נראה לי שהספשייל הבא שנעשה, על רקע כל הסיפורים העסיסיים, אנחנו נשמע אך ורק מוזיקה של מוטאון. שאני אציע משהו ממוטאון, ואתה תגיד לי אם זה מקובל עליך?
כל דבר ממוטאון מקובל עליי.
נו בטח, מוטאון זה מוטאון. בוא נראה. מה אם Reach Out, I'll Be There?
נדר.
של הפורטופס.
נדר.
אוקיי, בוא תמצא פה את Reach Out, I'll Be There.
ואנחנו נגיד שאנחנו מנגנים את זה מהתקליט שלך.
אנחנו מנגנים את זה, כי אנחנו לא רוצים לבזבז את הקופסה. זה בצד A או צד B. שים לב שזה תקליט כפול, מוישה. אתה רואה? Reach Out, I'll Be There. או מזהה?
אלבידר.
יופי.
זה 3.
כן.
3 או 4, אני לא יודע.
קצת 3 היא 3.
תראו חבר'ה, בואו נגיד לכם ככה, זה לא משנה מה של מוטאון יישמע ברקע. מוטאון זה מוטאון, ואנחנו כבר מחתימים את עורך הדין יוחאי חי על חוזה תקף, שאומר שהספיישל הבא שאנחנו עושים, זה ספיישל מוטאון. הולך?
הולך בתנאי שיהיה מקום כבוד לסיבי וונדר. סיבי וונדר הוא...
בהחלט.
בוודאי. ונאחל לו בריאות טובה והצלחה עם ניתוח השתלת הכליות שהוא עומד לעבור בקרוב. שיהיה לנו רק בריא וחזק, סיבי וונדר. זה דווקא ג'קסון 5. אז בוא, עזוב ג'קסון 5. בוא נצא מזה, אני לא אוהב אותם. I'll be there, Jackson 5. טוב, בוא נעשה פה קונסיליום, כמו שאומרים אצלכם המשפטנים. Jackson 5 כן או לא?
אם זה כבר מנגן.
טוב. יש לנו כאן...
למה לקטוע את החוויה?
יש לנו כאן ייעוץ משפטי, זה כיף.
כן.
יאללה, נלך על זה.
I'll reach out my hand to you. I'll have faith in all
לצערנו, הזמן רץ יותר מדי מהר.
אנחנו עברנו מ-I'll be there ל-Reach Out I'll be there, מחמישיית ג'קסון ל-Four Tops, וכבר קבענו את הספשייל הבא שלנו עם עורך דין יוחאי חי, והוא ספשייל מוטאון. הוא יביא את הקופסה, אנחנו נביא את התקליטים. זה יהיה בסדר.
הנה, אז תודה רבה לאהרון, תודה רבה לאמירה.
תודה רבה משה.
תודה רבה לדותן.
תודה רבה ליוחאי חי.
תודה ליוחאי חי, ודאי.
ואנחנו שמענו כאן סיפורים יוצאים מן הכלל, סיפור על דנה אינטרנשנל.
הוא יביא לנו סיפורים
מעניינים. פור סטארס, ובפעם הבאה אנחנו מצפים לסיפורים לא פחות מעניינים, ולמוזיקה טובה, כמו שהייתה לנו כאן.
כמו תמיד.
שמחתי מאוד, היה אחלה.
שמחנו לארח אותך.
נתראה בשבוע הבא.
תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, על מה? אנחנו כבר נראה על מה, יש מה לעשות.
יש הרבה.
זהו.
ביי.
ביי.